אנחנו נחזור למאמר בדף ע"ט, כן. אני קורא את הדברים מההתחלה ונגיע לשינוי הרוחני. התפתח היישוב בארץ ישראל, ייבנה הבניין הלאומי, מתוכו יפוח רוח גדול. נשמת האומה תתעורר לתחייה. לא רק הגוף של האומה, כמו שאומר הנביא יחזקאל, תחיינה העצמות היבשות. אנחנו בגלות היינו משולים לשלד, לעצמות יבשות, ואז הנביא מתאר שהעצמות האלה יקרמו אור וגידים ובשר וכל זה, אבל זה לא מספיק, צריך גם רוח. למה משל דומה לעובר או לתינוק? העובר מתרקם בבטן אמו, בהתחלה מדובר רק על הגוף. כשהתינוק יוצא מבטן אמו, עדיין הוא גוף. אבל כשהוא גדל, פתאום ישנו הממד הרוחני. מופיע באותו תינוק, או באותו דבר שהוא יכולה בהתחלה, אין בו רוח, אין בו השכלה, אין בו שום דבר. לעת כשהוא מתבגר יותר, פתאום אתה מגלה שהממד הרוחני הוא העיקר. אני נהג לומר לגבי חתנים, כשנולד תינוק שואלים, מה שואלים? כמה הוא שוקל? אתם עוד לא נולד לכם תינוקות. עכשיו נולד לי נכד, סוף שבוע שעבר. שאלה הראשונה, מה שלמה היולדת והתינוק, כמה הוא שוקל? כמה הוא שוקל? אני לא אגלה לכם, אולי ביתי לא רוצה שאני אגלה, אבל הוא נולד גדול. נולד גדול. אבל דיברנו על קילוגרמים. שוקל כמה וכך קילוגרמים. מה זה? חתיכת בשר? מה זה? אטליז? שוקלים כאן בן אדם בקילוגרמים? זה יפה ככה? אה? זה יפה? אבל כשמתחתנים, חלק מכם אני רואה עדיין לא התחתן. נכון, התחתנת כבר? עוד לא. הקלה לא שואלת כמה אתה שוקל. אני בדקתי את זה. אשר התחתן, שאלה אותך כמה אתה שוקל? לא. מה היא שואלת? אם, איזה בן אדם הוא? בן אדם בעל מידות, בן אדם טוב, בן אדם אפשר לנהל אותו חיים משותפים, כל הדברים האלה. מה קרה? אותו תינוק, שקלת אותו בקילוגרמים, פתאום מה שמעניין אותך מה? הצד הרוחני, המוסרי שלו. האם הוא בן אדם או לא בן אדם מבחינת המידות שלו והדברים שלו. דרך אקחו את זה לתשומת לבכם, החתני הפוטנציאלי. זה מה שהקלות בודקות, צד האמת. למה אני אומר? ככה מבחינה לאומית. היום אנחנו בדור של סטטיסטיקות. כמה כסף? כמה תקציב המדינה? כמה כבישים? כמה מסילות ברזל? כמה יבול כזה? כמה מרוויחים? כמה מפסידים? כסף, כסף, חומר, חומר. החומר הוא עומד ביסוד ההתעניינות הציבורית היום, אפילו בימים אלה ממש. הכל מתנהל סביב התקציב, הכסף, הדברים האלה. זהו, זה הכל. אבל מה זה הכסף? זה אמצעי, זה לא מטרה. בסך הכל, הכסף בא, איך אומרים? הכסף הולך. בדקתי את זה, זה נכון. כסף בא, כסף הולך. אומר הרב שלעתיד לבוא, זה לא יהיה הנושא המרכזי. לא שיתבטל, חס ושלום. צריך בית, צריך פרנסה, צריך כלכלה, צריך צבא, צריך כל זה. אבל התגלה הקומה הנוספת, הקומה הרוחנית. אז זה כותב כאן הרב. בוא נראה את הקומה הזאת. מתוכו יפוח רוח גדול, נשמת האומה תתעורר לתחייה. מעומק טיבה תכיר את כל מהותה. האומה, מה זה העם היהודי? מה אנו? מה חיינו? כמו שהיה נוהג לומר הרב שיודה, זה חצינו. מה אנו? וכשאני אומר מה אנו, הכוונה היא למה התפקיד שלנו. מה מייחד אותנו כעם ישראל לדורותיו? לא רק את הדור הזה, גם את הדור, הדורות שהיו והדורות שיהיו בעזרת השם. זה דבר לא ברור. היה תקופה שאנחנו חשבנו שאנחנו ככל העמים, היום כבר מבינים קצת שאנחנו לא ככל העמים בדיוק. ואני זוכר, הייתה איזו בדיחה כזאת שלפני הקמת המדינה, עשרות שנים לפני זה, תפסו את הגנב הראשון בתל אביב. הייתה שמחה גדולה, כותרת ראשית בעיתון. סוף סוף אנחנו ככל העמים. תפסו גנב. פתאום, אנחנו ככל העמים. האם זה אנחנו ככל העמים? זה לא הכוונה. הכוונה היא, מה הנשמה שלנו? מה מייחד אותנו? מה מאפיין את העם היהודי? מה תפקידו של העם? היהודו של העם היהודי כאן בארץ ישראל בכלל ובארץ ישראל בפרט? זה עדיין לא ברור. זה צריך להתברר תוך כדי הדורות, הדברים האלה התבררו. מעומק טיבה תכיר את כל מהותה, האומה הכוונה. מעוצם כוחה תיכונן את סדרי חייה העצמיים. הרוח המיוחד של האומה יכונן אמונת השם אלוקי ישראל בעולם. אנחנו, עם ישראל כאן, הרי אנחנו בסך הכל לב שבאומות. האמונה באלוקי ישראל, ואני רוצה להסביר מה זה אמונת אלוקי ישראל. בדרך כלל ששואלים בן אדם, במה אתה מאמין? יש כאן מישהו שהוא מאמין במשהו? אתה מאמין במשהו? אתה לא מאמין. במה? במה? באלוקים בטח, לא? יש לנו מישהו שמאמין באלוקים? גם אתה, כל הכבוד. אבל כאן הוא אומר, אלוקי ישראל. מלך אלוקים זה דבר כל העולם, מלך לעולם, מלך העולם. מנהיג את הכל, מסדר את הכל. זה מובן, זה הגיוני, זה... כי יש איזה כוח עליון, נכון? איזה כוח עליון מעל הכל. פתאום הוא אומר, תראו מה שהרב אומר, הרוח המיוחד של האומה יכונן אמונת השם אלוקי ישראל בעולם. אלוקי ישראל, לכאורה צמצום, הקטנה. מה, אלוקים הוא לא של כולם, רק של ישראל? איך אפשר להבין את הדבר הזה? כמו שאתה אומר בקריאת שמה, שמה ישראל, השם מה? אלוקינו, מה זה אלוקינו? של ישראל, השם אחד. לכאורה יש כאן צמצום, הקטנה של האמונה באלוקים. אנחנו מאמינים באדון הכל, בורא עולם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. פתאום בא הרב קוק, זצ"ל, לא רק הוא, כל החכמים, כל התורה כולה אומרת, נכון, יש בורא לעולם, יש מלך לעולם, כל ברכה אנחנו מזכירים שיום מלכות, מלך העולם, אבל יחד עם זה הוא אומר אלוקי ישראל, ואותה נשימה הוא אלוקים, ואני רוצה שנבין את הרעיון הזה, כי הוא חשוב מאוד. באמת, ריבונו של עולם, כשמו כן הוא ריבונו של עולם, הוא המלך של כולם, גם של, סליחה שאני אומר, לא רק שלנו כבני אדם, גם של כל הקוסמוס וכל הטבע וכל בעלי החיים, כל מה שקיים בעולם, יש מנהיג לבירה, יש מלך לכל, מסדר את הכל, מכוון את הכל וכל הדברים. זה נכון. אבל גילוי אלוקים, יש עניין של גילוי אלוקים, זה לא מספיק להאמין במציאות הקדוש ברוך הוא. יש לגלות את אלוקים, אבל תשאלו אותי, הרי אלוקים לית מחשבה שיסבק כלל. לא רואים את אלוקים, כי אם מישהו מכם יבוא אליי ויגיד לי היום, ברגע זה אני ראיתי את אלוקים, מה אני אגיד לו? אולי היית בעזיות. לא פעם באים אליי חבר'ה שעברו טריפים, אתם יודעים מה זה טריפים? טריפים זה אורות, הם היו באורות. אומרים, גיליתי את אלוקים, גיליתי את אלוקים. אני אומר, אולי היית באורות? לא, לפעמים החבר'ה באמת באורות. אני יודע, לוקחים איזה שלוק של משהו עם באורות, או איזה, אני יודע, כל מיני סמים, כל מיני דברים כאלה, אתה רואה אותה מסתול לגמרי. אתה יודע, איפה אתה? אני באורות. שואלת, יש אלוקים? ודאי יש אלוקים. הנה, הוא עובר את החוויה. בעצם זה לא חוויה, זה הזיה. זה מאוד להבדיל בין הזיות ובין דברים אמיתיים. כי האנשים שנמצאים בהזיות הם אנשים שיש להם קושי. למה ההזיות האלה מסירות גם שריטות לפעמים, איך אומרים, בנפש, בלב של האדם. אז בואו נחזור לעניין האלוקי. אלוקי ישראל, דרך עם ישראל מתגלה אלוקים. מה מתגלה מאלוקים? הרצון הטוב של אלוקים, הצדק של אלוקים, האמת של אלוקים. גם זה לא הכל, זה דבר אינסופי. האלוקים בחר בנו מכל העמים בשביל שדרכנו יתגלה לעולם. לכן כשהרב אומר כאן אלוקי ישראל, זה אותו אלוקים שהוא אלוקי העולם, אלא שאלוקי העולם באופן כללי, גילוי העניין האלוקי או הרצון האלוקי או הצדק האלוקי או הדברים האלה, הוא בחר בנו. מי זה בנו? מי זה בנו? מי שיושב בכיתה עכשיו. אל תגזים. לא אנחנו בחרנו באלוקים, הוא בחר בנו. זה מה שאומר שלעתיד לבוא, אמר הרב, זה יתגלה לעיני כל. זאת אומרת, כל האומות, כל האנושות, תכיר, שהאלוקים שברא את העולם, את השמש ואת הירח ואת הכוכבים ואת הטבע ואת כל מה שיש, הוא מתגלה דרך העם הזה, היושב כאן בציון, בארץ ישראל, דרך עם ישראל. זה דבר, זה גילוי גדול, זה דבר מיוחד. כבר היום אני רוצה להגיד לכם, אמנם לא רואים את זה, כי אנחנו בשטף החיים, לא רואים את זה. מבחינה מוסרית, מדינת ישראל, בלי שאנחנו אולי נתכוון לזה, אנחנו כבר היום דוגמה מוסרית לאנושות, של עם חופשי, יושב בארצו, שיש בו ערכים, ערכים של דמוקרטיה קוראים לזה, שוויון, כבוד, לזולת, ולא רק ליהודים, אלא גם לאומות העולם. וזה לא במקרה שבאים לכאן שואי עולם, מלכי עולם, נשיאים, מלכים, מי לא? הם באים קצת להצטלם איתם. לא, באמת. ושימו לב, כל מי שרוצה להצליח בבחירות אצלו, אם זה באמריקה או בכל מקום אחר, חוץ מהעריצים, יש עריצים, הם לא רוצים לצלם איתנו. הם באים לכאן, דבר ראשון לכותל, כמו להיינו בכותל, מצטלמים ליד הכותל. מה קרה לך, נשיא ארצות הברית, אתה בא לכותל? מה קרה לך? עם ישראל חי. מכבד אותנו. זה האמת. האמת, אני אתן רק כדוגמה. למה? כי בארץ ישראל באמת מתגלם אותם ערכי הנצח של האלוקים, מתגלה דרכנו, דרך עם ישראל, בארץ ישראל. כאן יש קידוש השם גדול במקום. בלי שאנחנו לא מכירים בנס, אנחנו אין לנו את הקרא. זה מה שאומר כאן הרב. אנחנו נכיר את מהותנו, נכיר מה אנחנו, מה המיוחד שבנו. שאלוקים דרכנו מעביר את המסרים שלו, את ההדרכות שלו למין האנושי, כמו התנך. מה זה תנך? תנך זה יצירה ישראלית, נביאי ישראל, שדרכם כל העולם היום ניזון מאותם ערכים. הוא כן מקיים, הוא לא מקיים, אבל הוא מעריך את זה כערכי, כנצח. ואין צריך לומר בקרבה פנימה, שזה יהיה פשיטה, שנכיר בערך שהעצמי שלנו. המורח והדלדול, ודלדול הכוח, מורח זה פחד, נאמר. השורר עכשיו, אז שהרב כותב את הדבר הזה, שהיינו ממש דלים בהתחלות של דברים, מונע הוא את גאון האמונה מופיע בעולם. היינו בעינינו כחגבים, כמו שאומרים המרגלים. אתה לא מכיר בערך של עצמך, אתה אומר, מי אני? אני אפס, אני כלום ניק, אני... זהו. ומילא, כמו שאתה רואה את עצמך, ואתה מבטל את עצמך, מבחינת אתה לא חסר ערך, חסר משמעות, קוראים לזה פסיכולוגיה, דימוי עצמי חלש, אז במילא אתה לא מתפקד בהתאם. במילא לא מתגלה אותם דברים גדולים שהם מאפיינים אותנו, בגלל שאנחנו לא מכירים בערך העצמי שלנו. והעובדה שהאלוקים דרכנו בא להתגלות בעולם. מעכב הוא את מהלך החי של המצוות המעשיות של קשר האמונה האלוקית, אשר בתוכן של המצוות מלהופיע בכל הדרום. אני אתן לכם דוגמה. היום יש אנשים דתיים, יש אנשים דתיים, יש גם מישהו אדם דתי או משהו כזה. תפילין הנחתם הבוקר? אתה הנחת תפילין? כן. כל הכבוד. אבל זה לא מספיק. כשאדם, אני אתן לכם דוגמה, אתם חיים במשפחה נגיד, ואתה אוהב את אשתך, אתה אוהב אותה באמת, אתה כל כך שמח לעשות את מה שהיא מצווה עליך, כל דבר שהיא תגיד לך מה תעשה, אה? בהתלהבות, נכון? בשמחה, אני רץ לעשות את מה שאת רוצה, רץ, מה לעשות? זרוק את ההשפעה, רץ, זה כלים, רץ, עושה שפונדר, רץ, עושה כביסה, רץ, ומה אתה עשי? לא אכפת לי, תשפי, תנוחי, אני אגיש לך כוס קפה. זה בעל טוב, מה אתם אומרים? אה? בעל טוב. הוא רואה בכל מעשה שהוא עושה, בגלל שהוא אוהב את אשתו, הוא רואה בזה ערך, הוא רואה בזה חשיבות גדולה. נכון או לא? נכון, אני שואל אתכם. למה? כי זה ביטוי לאהבה. הביטוי לאהבה בא לידי מעשים. מעשים הקטנים האלה זה ביטוי לאהבה. ואם זה ההפך, אם אתה לא אוהב את אשתך, זרוק את השפעה, לא רוצה. למה אני? אולי את? מי עשה כלים? את אכלת, אני לא אכלתי, כן אכלתי. מתחיל מריבות, עניינים, מה קרה? זאת אומרת, הביטוי לאהבה או אי סימפתיה בלשון הוא בא לידי ביטוי במעשים, זה לא בא בידי... סליחה שאני אומר כמשל. לגבי מצוות, יש אדם שעושה מצוות סתם כך. למה? התרגלתי. למה? ככה זה. הוא לא מתלהב מזה, יכול לקרות דבר כזה. לכן שאלתי אם הנחתם תפילין היום בריקודים או לא, תוך כדי ריקודים. אתה רקדת היום בבוקר בתפילין? למה לא רקדת? מה קרה? זה מה שאומר הרב. הערך של העשיית, מה זה מצווה? זה רצון השם. אתה אוהב את אלוקים באמת, אז אתה שמח לעשות את רצונו. אבל אם אין לך אהבת אלוקים, אז מה, למה אני אעשה זה? אתה כמו רובוט כזה. עושה דברים בלי נשמה. אומר, לעתיד לבוא, אנחנו נעשה את המצוות לא ב... בעצבות או סתם במצוות אנשים מלמדה, אלא בהתלהבות עצומה, כי כל דבר שאתה עושה אתה בעצם מבטא את אהבתך למי שציווה. מי ציווה? ריבונו של עולם. זה יהיה לעתיד לבוא, זה יהיה נחמד, נכון? מה אתם אומרים? זה מזכיר לי, אם יש לי זמן, כן, זה מזכיר לי פעם הייתי מתפלל בית הכנסת בישיבה הישנה של הרב קוק, ברחוב הרב קוק, כן. והייתי מתפלל שם ותיקין. היה שם יהודי אחד, שנראה לי בהתחלה משונה מאוד. והיה חורף, ירושלמי, לפעמים גם שלג, היה קר מאוד. אז היהודי הזה, כשהיה מניח תפילין, הוא היה רוקד. כולם היו באים, צ'יק, 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 היה קר וכל זה. אמרתי הרבה, יש לצערנו הרב הרבה אנשים עם בעיות, אמרתי זה כאן משהו מיוחד. זה שמחה עצומה אמיתית, אבל אני לא קישרתי את זה להנחת התפילין. אחרי שמתפלים הוא היה נשאר לאכול משהו, לפת שחרית, והוא היה אוכל, נאמר סנדוויץ' משהו, 2-3 דקות היה לכם, והיה מברך קרוב לחצי שעה. היה מברך, ואתה רואה אדם מאושר, לא ידעתי, לא הכרתי מי זה הבן אדם הזה, אמרו לי רק את השם שלו וזהו. יום אחד הלכתי כאן יש בנווה אילן בגזור ירושלים, יש להם מלון. אז התארחתי אצל חברים בנווה אילן. יש להם שם בית כנסת במלון, אז ניגשתי שם להתפלל. על ידי יושב יהודי, עושה רושם ככה. יהודי חרדי, מה, שאלתי אותו, מי אתה? אני משגיח כאן על הבית מלון, משגיח כשרות. מה השם שלך? הוא אומר לי, פרנק. היה הרבה של ירושלים, קראו לו הרב פרנק, זה היה שמו, הרב פרנק. אז אמרתי לו, נזכרתי פתאום שהיהודי הזה בבית הכנסת, שרקד לפני בתפילין, ובירך ברכת המזון כל כך הרבה זמן, קראו לו גם פרנק. אמר, תגיד לי, אתה הכרת איזה פרנק כזה שהוא היה מתפלל בישיבה של הרב קוק? הוא אומר, כן, זה אבא שלי. סיפרתי לו את הסיפור, כן, אבא שלי היה חסיד. היה לא חסיד, זאת אומרת, היה אדם צדיק גדול. הוא היה, יש ביטוי כזה בגמרא, שמח במצוות. היה שמח במצוות, יש ביטוי כזה. אדם גדול, ככה אומרת הגמרא במסכת ברכות, ושמח במצוות. זה יהיה לעתיד לבוא, אומר כאן הרב קוק, שכולם היו שמחים במצוות. לא רק בחתונה היו שמחים, אלא בכל מצווה ומצווה, היא תהיה שמחה עצומה. לעתיד לבוא, זה יהיה נחמד, מה אתם אומרים? כן, נקרא את זה עוד פעם. המורך ודלדול הכוח השורר עכשיו מונע הוא את גאון האמונה מהופיע בעולם. מעכב הוא את המהלך החי של המצוות המעשיות וקשר האמונה האלוקית אשר בתוכן מלהופיע בכל הדרו. אבל אל לנו לדאוג, יהיה מפח, יהיה שינוי. אבל יתפרץ הכוח הפנימי כהר פרצים. הר פרצים בעברית זה הר געש, מה שקוראים היום. התפרצות של הר פרצים. והחיים הישראליים, מתוך הכרח פנימי ומתוך הכרה חופשית גם יחד, יעשו באותו הצוויון הראוי להם. לא מצוות אנשים מלומדה, לא רובוטים, לא זה, אלא בשמחה גדולה ועצומה. כמו בשמחת יום ירושלים, או בשמחות כאן שאנחנו רואים איזה שמחה, כאן אוחדת את החבר'ה, באמת, אתה רואה משהו, מאיפה באה השמחה הזו? אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. מתי? כשאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. והציוויון הטבעי להם הוא אשר יביא את התשובה הגדולה, את התשובה מהאהבה. זה יהיה דור שמה שמאפיין אותו זה לא התשובה הקטנה, מיראה, כמו שמאפיין את הדור שלנו, תשובה של חשבונות כאלה ואחרים, אלא תשובה מהאהבה. זה מדרגה, נעלה מדרגה, מבחינה לאומית, מבחינה פרטית. אנשים יחיו באטמוספירה לגמרי שונה, ולא שום נפילה חומרנית. כל מן יהיה בהיי כזה, בשמחה עצומה, שמחת עולם על ראשם, כי אם תשובה פנימית נובעת מעומק האמת, שבאורח החיים של הנשמה, אין להצטער כלל, אומר, לגבי היום, מזרמי הרוח הלאומי, סליחה, מזרמי הרוח הלאומי, הטבעי ההולך וסוען. גם הקלקולים, הרב לא עוצם את העיניים, הוא רואה את הקלקולים. הוא אומר, כל זה מבוא לתיקון, כל הקלקולים. גם הקלקולים שהוא מקלקל במהלכו, הסוף של כל הקלקולים, מה יהיה? לבוא לכלל בניין ותיקון. כמו רב נחמן מברסלב אומר, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, נכון, שידידי אתה יודע. תאמין גם שאפשר לתקן, זה נכון. אפשר לתקן. אני בדקתי את זה באינטרנט, זה נכון. כל דבר. אם אתה מאמין בקלקולים, תאמין גם בתיקונים. רק להאמין, רק לחשוב על הקלקולים. גם מבחינה לאומית. כשאתה מסתכל, מתבונן היום במציאות העכשווית, ואתה רואה את הקלקולים, אסור בשום פנים ואופן, תן לכם כאן תרופה, מי שרוצה שיהיה לו טוב בחיים, מישהו מעוניין שיהיה לו טוב בחיים? רק אחד. מי עוד מעוניין שיהיה לו טוב בחיים? יפה מאוד. תמיד שאתה רואה קלקול, תחשוב גם על התיקון, לא רק על הקלקול. כי אם לא, אתה תקוע. ביוש, מה שנקרא. האלוקים לא עשה את העולם בשביל שיהיה רע או שיהיה רק קלקולים, הוא עשה את הכל גם לתקן אותם. הייתי אומר לכם יותר מזה, אבל לא רוצה להפחיד אתכם. למה? כי הניסיונות שאנחנו עוברים בחיים, ואין אדם שלא עובר ניסיונות בחיים, כן, זה לטובתנו, לא לרעתנו. מאיפה לומדים את זה? מאברהם אבינו. 10 ניסיונות ניסה הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו להראות כמה הוא מחבב אותו. שאלו אותי, איך זה יכול להיות? אדם עובר ניסיונות, ואין אדם שלא עובר ניסיונות. למה זה ביטוי לחיבה, לאהבה? אלא כשיש ניסיון, אתה מגלה כוחות. גילוי הכוחות האלה, לטובתך, זה לא לרעתך. עם כל ניסיון שאדם עובר, בעצם, הקדוש ברוך הוא מגלגל אליו את כל ה... למרות שלפעמים זה נראה לו, זה תלוי בו, תלוי בבחירה שלו, תלוי ב... בהתנהגות שלו וכל זה, הוא תולה את זה, את האשמה תמיד הוא תולה בעצמו. אבל מצד האמת זה לא נכון. מצד האמת, כל העולם כולו נידון בטוב. ואם הקדוש ברוך הוא מעמיד קשיים לנגד עינינו, או לנגד, על הפתח חטאת רובד, זה בשביל לתקן את עצמנו. והתיקון זה מעלה גדולה מאוד. אדם, לתקן עולם במלכות שדי. אדם נולד בשביל לתקן, 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 לתקן. הקדוש ברוך הוא, אבינו שבשמיים, הוא רואה אותנו צופה, גבוה מעל גבוה, אומרים שומר. מי שומר? הוא שומר שהכל לטובה בעצם. לכן, גם כאן, מהקלקולים הלאומיים שאנחנו רואים אז, והייתי אומר, לא רואים רק אז, אלא גם היום רואים את הקלקולים. צריך לראות את זה גם את ההמשך, שכל זה בא לתקן. הדברים האלה בא לתקן. כל קושי מוליד דברים טובים, דברים טובים גם ברמה הלאומית וגם ברמה הפרטית. ומתוך כך נזכה לגאולה שלמה, לישועה שלמה ונחמה שלמה, במהרה בימינו, אמן.